שלום, אנחנו בשידור חי, פרק 22, נועם, שלום לך.
וואו, שלום אלעד, ושלום לכם, מתעוררים ומתעוררות יקרים שלנו.
לצופים ולצופות ולמאזינים ולמאזינות ולכל מי שככה תומך בנו, שלום לכם. וואו, איזה פרק מחכה לנו.
וואו.
גם אקדמי, גם אקטואלי, גם מאוד מאוד רגשי, גם כזה שמכניס אותם לתוך נברי הלבטים והדילמות בתוך הטלגרם.
נכון.
וואו.
וגם לא היינו פה שבוע שעבר.
נכון.
שזה בכלל כזה, הרגשתי את החוסר הזה.
נכון, שחררנו להם איזה שתי פרקים ברצף, בום! הילדים המשך, ואז את הלקסיקון עם ליאת וזה, וזה ככה כיף לחזור לרשימת הנושאים שמאוד מאוד מאוד היו, בערו בנו עוד מלכתחילה, וזה לדבר על מלחמת המידע, בעצם על המלחמה, על התודעה.
נכון.
אבל לפני זה, ולפני גם שתסבירי ותראי לצופים שלנו בכישרון רב את הפוסטר שילווה אותנו, אז יש לנו כמה הודעות, נכון?
נכון.
אז קודם כל, אנחנו שני אנשים,
שמתעוררים,
מתרגלים. יש לנו טריילר מהמם שעשה אריאל גרוף. אנחנו,
וואו, תודה אריאל.
תודה אריאל, אנחנו גם הראינו אותו בערוצים שלנו, וגם יהיה אפשר למצוא אותו בערוץ הטלגרם החדש, שנפתח למתעוררים.
הוא עדיין לא נפתח,
הוא שיפתח, נכון, שאנחנו נפתח.
נכון.
בעצם זה, הכל התחיל מזה שראינו שמוחקים לנו תגובות. מוחקים את התגובות שלכם.
התגובות שלנו, כן. מתעוררים, מגיבים לסרטונים שלנו ביוטיוב, והתגובות נמחקות.
כן.
וזה פשוט הזוי. איך גילינו את זה? קודם כל, הייתה לי נוטיפיקציה, היה לי התראה, שקיבלנו הודעה חדשה. אוקיי, הודעה סופר מעניינת, את מי ממליצים לנו לראיין?
כן.
יאללה, אמרתי, אוקיי, אני אכנס לראות מה הבחור מגניב הזה כתב, שיומי חדש קוראים לו. מתה עליך שיומי חדש. אז אני באה להיכנס, ואני רואה, אין תגובה. ואז אני אומרת, לא, מה, הוא מחק אותה?
כן.
ואז אמרתי לו, שלחתי לו הודעה ביוטיוב, אמרתי לו, בבקשה, תיצור איתי קשר בפרטי, אני רוצה לדבר איתך. ואז הוא אומר לי, תקשיבי, הייתי בטוח שאת מחקת את התגובה. ואז אמרתי לו, לא מחקתי את התגובה. בקיצור, חבר'ה מוחקים לנו תגובות.
כן. וזה מה שמוביל אותנו לפתוח ערוץ טלגרם עצמאי, שבו גם נדביק את כל הפרקים שהיו,
נכון.
גם נשים את הטריילר המאמם שאריאל גרוף עשה לנו, וגם זה יהיה הדרך שלנו לפתוח קהילה עצמאית משלנו, ובעצם לתקשר איתכם, לראות, לשמוע מכם, אולי גם לעזור לנו בתכנים הבאים לפרקים שלנו. זה יכול להיות נהדר, אז אנחנו גם נפתח את הערוץ ונשים אותו פה בדיסקריפשן. מאוד מאוד חשוב לנו שתוך כדי שאתם ככה רואים את השידור, תעשו שיתוף, תעשו לייק, תתייגו אנשים שזה יכול להיות רלוונטי אליהם, זה רק יכול לעזור להרחיב את התודעה של כולם. אנחנו גם רוצים לדבר על תמיכה. אנחנו מתחילים למכור מדבקות של מתעוררים, שגם אותם אנחנו נדביק שם בטלגרם, ונכתוב לכם איך אפשר לתמוך בנו כלכלית, איך לזבית אפשר להעביר, ואנחנו נשלח לכם.
נכון, פשוט אנחנו רוצים לצמוח ולגדול לכמה שיותר פלטפורמות, אנחנו רוצים גם לפתוח את הערוץ טלגרם, גם לעלות לספוטיפיי, גם אנחנו מחפשים איזושהי אלטרנטיבה ליוטיוב, כי אנחנו כרגע היינו מנויים, לא יודעים אם שמתם לב, אבל היינו בעצם חסומים שבועיים מלעלות תוכן, ואנחנו לא אוהבים את הרעיון הזה מצנזרים אותנו ככה, אז
הדבר
צריכים את התמיכה הזאת.
לגמרי, תודה רבה, ואנחנו נדבר על זה. הדבר השלישי זה שיש לנו פרקים 10 ו-19, הפרקים על סמלים ושליטה, והפרק 19 על הילדים, שבו סקרנו את התופעה. הם תורגמו לרוסית, מה נכון. שמאוד מאוד גורם לעוד עשרות מיליונים של אנשים להיחשף לתכנים שלנו, אז קודם כל תודה רבה למתרגמים, ואם...
תודה לאלכסי.
לאלכסי לגמרי, ואם תרצו לעזור לנו לתרגם את התוכנית לספרדית או לשפות אחרות, בבקשה פנו אלינו, וגם אנחנו רוצים לתרגם את הפרקים שלנו לכבדי שמיעה, אז אנחנו מחפשים אנשים שירצו לתמוך בלערוך כתוביות נכון. לפרקים שלנו.
אנחנו בעצם רוצים להנגיש את התוכן שלנו לכמה שיותר אנשים, אז אם אתם מתורגמנים או פשוט סתם טובים ויש לכם זמן בעברית ולתרגם, אנחנו ממש נשמח לייצר כתוביות לסרטונים שלנו.
מצוין, אז בואי ניגש, נתחיל בעצם בפוסטר שלנו.
דבר נוסף, כן, אני סליחה. רוצה להגיד תודה ל-WeAct שמאפשרים לנו את הבמה הזאת, את המקום. WeAct הם לא רק ערוץ תקשורת בלתי תלוי, הם פלטפורמה רב תחומית שהערכים המנחים שלה זה אמת, חירות ואהבה ועשייה, בעיקר עשייה. איך אנחנו, מעבר לזה שאנחנו מתעוררים, איך אנחנו פועלים בתוך המציאות החדשה שאליה התעוררנו.
לגמרי.
אז תודה רבה לכם.
תודה רבה לכם. בואי נצלול קודם כל לפוסטר שהכן, שממנו נמשיך בכלל לתכנים המדהימים שצפויים לנו בפרק הזה.
יאללה.
אז עדיין אפשר לשמוע אותנו.
כן, עדיין שומעים אותנו, נכון, זה הפוסטר.
מאיפה ההשראה? איפה ההשראה הגיעה לך בכלל לציור הזה?
אוקיי, אז ההשראה הגיעה במקלחת. אני מאמינה שהרעיונות הכי טובים מגיעים במקלחת. פשוט חיפשתי מה השפה הוויזואלית של מלחמת מידע. לא שומעים אותנו?
אוקיי. בואי נשאל אותם בתגובות אולי.
אתם יכולים להגיד לנו רגע אם אתם שומעים אותנו?
שומעים, אחלה, מצוין.
אוקיי, סבבה.
יופי.
אז
אמרת השראה הגיעה לה במקלחת.
נכון, בעצם חיפשתי מה אנחנו מציירים לקאבר הבא, כי ידענו שהפרק הולך להיות על מלחמת מידע, ואנחנו רצינו שהמסר יעבור בצורה גרפית.
כן.
אז ככה חשבתי על זה שבעצם הסצנה האייקונית ביותר, זאת הסצנה של ניאו שמתחמק מהכדורים בסרט מטריקס. אז הנה, לקחתי את ניאו, לקחתי את הסוכן סמית, שהוא המייצג ה... הוא אומר שאנחנו מקוטעים.
יכול להיות אבל שזה...
כן, אולי זה אצלו.
כן.
אז לקחנו את ניאו, שהוא מסמל את החופש והלחימה למען האמת, למען מציאות חדשה, ולקחנו את הסוכן סמית, שהוא בעצם המייצג של הממסד, של הבירוקרטיה, ובעצם על האקדח של הסוכן סמית, הדבקתי את הכתובת לייז, שזה שקרים, ומתחת לניאו, על האדמה שעליה הוא עומד, על הבסיס שלו, נמצאת האמת, truth, ובעצם אפשר לראות שהוא ממש מתחמק מהכדורים. נכון. למי שראה את הסרט, הוא לא מת, השקרים לא הורגים אותו.
הוא עדיין נשאר על הקרקע.
הוא עדיין נשאר על הקרקע, והוא מתחמק מהשקרים הנוראים האלה, וכתבתי בפרומו של הפרק, כתבתי שהאמת חומקת מכל השקרים, היא חסינת כדורים, היא לא זקוקה למאמינים כדי להתקיים. האמת היא המציאות, ללא הפרספקטיבה הסובייקטיבית שלנו, היא פשוט שם, אמיתית, חזקה, נוכחת ומנצחת.
לגמרי. אז תודה רבה לך שבכישרון רב הבאת לנו עוד איור מנצח.
ייי, תודה. אני ממש אוהבת אותו.
אז מפה אנחנו הולכים לאחד מהנושאים הכי הכי מדוברים, הכי שנוגעים לכולנו. לא משנה באיזה רמת התעוררות אנחנו, לא משנה באיזה קבוצה אנחנו נמצאים, בין אם זה מחפשי האמת, או הישנים, או הרדומים, או המתעוררים, כולנו מתמודדים עם מלחמת המידע הזו, שמגיעה לנו ברבדים שונים.
נכון.
אז בעצם התחלנו, אנחנו נתחיל במצגת.
כן.
ושממנה כמו בפרק הילדים וכמו בהרבה מאוד פרקים אחרים ננסה רגע להציג לכם את התופעה וממנה נצלול לכל מיני רבדים גם אקדמיים וגם מאוד מאוד ככה אישיים בתוך קהילות הטלגרם.
נכון. אז בואו נריץ את המצגת לשקופית הבאה. אוקיי. אז כן. אז מה זה בעצם החיפוש אחר האמת ומלחמת המידע הזאת שאנחנו רוצים לדבר עליה? אז בעצם אנשים מחפשים מידע על מנת למצוא נחמה, תמיכה והעצמה. זה חלק ממחקרים שנעשו וזה מה שהתגלה. מידע מספק ידע, וידע זה כוח שעוזר לנו לקבל החלטות ולבצע פעולות. מידע נחשב כבעל משמעות כאשר הוא מפחית חוסר ודאות אצל המבקש אותו. זה מתוך מחקר של ווטן ובורקל. אולם... אולם אחת הבעיות המרכזיות שעולות בתהליך החיפוש היא שאנשים שנחשפים למידע או מחפשים אותו נאלצים לסנן מידע רב ולהפריד מוץ מתבן. וזאת בדיוק המלחמה שאנחנו מדברים עליה.
כן, וגם אנחנו, שאנחנו מנסים לסנן את המידע או בכלל להגשת למידע, אז יש גם צנזורה וגם הרבה מאוד אנשים ששולחים לנו כל מיני דברים שמצליחים לזירה עוד ועוד מידעים, ומאוד מאוד מאוד, מאוד קשה לסנן. אז זה אולי אחת מהשאיפות שלנו, לנסות להנגיש לצופים שלנו ולמאזנים כמה שיותר את המידע, לא ללעוס להם אותם, אלא רגע להנגיש להם, זה המידע, בואו תלכו להמשיך את תהליך החקירה בעצמכם.
נכון.
וגם פה לא משנה מה אנחנו מביאים לכם בפרק הזה או בפרקים אחרים, לכו תחקרו בעצמכם, זה מאוד מאוד חשוב, כי הידע אי אפשר להשיג אותו על צמח עוד ועוד ועוד מידעים, צריך להרגיש אותו, צריך לחוש אותו במערך האמונות שלנו, הפנימי מאוד.
נכון.
אז בואי נמשיך.
יא, נמשיך. וגם מעבר לזה אני רוצה להגיד שאנחנו הולכים לתת הפרק כלים
נכון.
פרקטיים, ממש כלים פרקטיים לאיך חוקרים מידע. רגע, נועם אומר, ידע לבדו אינו כוח, השימוש בו הוא בעל פוטנציאל לצבירת כוח, רק אומר, אמירה יפה, קיבלתי. אוקיי, אז יש לנו כאן את המים המדהים הזה, שאני ממש אוהבת אותו, העליתי אותו גם באיזה פוסט שלי באינסטגרם, שאני אקריא בעברית, אתה תקריא באנגלית. מלחמת העולם השלישית היא לוחמת גרילה של מידע, ללא הבדל בין השתתפות צבאית או אזרחית במלחמה.
ובאנגלית, World War III is a guerrilla information war with no division between military and civilian participation. ואנחנו ממש רואים את זה על בשרנו, כל אחד מאיתנו הוא סוג של לוחם דיגיטלי.
נכון.
בתוך הבטלפילד הזה.
נכון. ובתור כאלו שמחפשים את האמת, אנחנו הכי בקו האש.
כן, אנחנו מופצצים.
אנחנו בקו האש של הלוחמה הזאת, כי אנחנו מחפשים את המידע שייתן לנו את החופש וייתן לנו את העצמאות, ובתוך החיפוש הזה יש המון דיסאינפורמציה.
נכון, ובכל החיפוש הזה, לצד הדיסאינפורמציה, אנחנו גם עוברים טלטלה רגשית מאוד גדולה. כי לא רק שאנחנו רוצים לשתף אחרים שלא רוצים לשמוע במה שאנחנו מרגישים, אנחנו חווים הקרסה של הרבה מאוד אמונות בסיס היו לנו עד לרגע הזה.
נכון.
אז בהחלט, אנחנו, בואו נגיד שלא נורא עדיין כדור אחד, ואנחנו במלחמה. ככה זה. שנמשיך?
נכון, לגמרי. אוקיי, אז עכשיו אני אספר לכם על, קצת על עצמי, תכלס, אנשים לא כל כך יודעים עליי, אבל מעבר לזה שאני מציירת, ומעבר לזה שיש לי את התוכנית הזאת עם אלעד, אז אני מגיעה מתחום עולם בריאות הנפש, ואני כרגע מסיימת תואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, יש לי גם הכשרה כמדריכה שיקומית, עבדתי עם אנשים שיש להם הבחנות נפשיות כאלו ואחרות, והמחקר הסופי של התואר שלי, העבודה הסמינריונית, בחרתי לעשות על עידן הפייק ניוז והשפעותיהן של רמות הבנייה על תפיסת אמינות המידע. במילים לא אקדמיות, מה גורם למידע להיראות אמין? מה משפיע על זה שאנחנו נראה מידע ונגיד, כן, המידע הזה נכון. אז אני ואור וקסלר, השותף היקר שלי, תודה אור, זה היה עבודה שלקחה הרבה זמן, והייתה מאוד מענה. אז אנחנו בדיוק הגשנו את העבודה הזאת, גם חלקכם עניתם על השאלונים שאנחנו שלחנו, אז אנחנו קצת נחשוף את התוצאות ונדבר על העבודה הזאת. אז בואו נציג את התופעה. יאללה, תציג לנו את התופעה.
אז בידי הפייק ניוז מתרחשת מלחמה על התודעה. ניתן לקרוא לה מלחמת מידע. חדשות כזב או פייק ניוז הן לא תופעה חדשה, אך עם המצאת האינטרנט התופעה הלכה וגדלה, והפכה להיות כל כך נפוצה, עד כדי כך שהפורום האקונומי העולמי, כלומר הפורום הכלכלי העולמי, מגדיר את הפצת המידע השקרי ברשת כאיום המרכזי על החברה שלנו. מחקרים מצאו כי מידע פוליטי כוזב נוטה להתפשט פי שלוש יותר מהר ממידע כוזב שאינו פוליטי. וזה פה אני רוצה להוסיף שהניו יורק טיימס שאלו אותם, למה אתם כל הזמן מפרסמים ידיעות על הקורונה? אז אמרו, כי זה מה שגורם לאנשים לשתף כל כך מהר.
נכון.
כי הנה, זה עוסק בפוליטיקה.
נכון.
אז הנטייה, פה אני ממשיך לקרוא, הנטייה של בני אדם להפיץ מידע כוזב קשורה להתנהגות האנושית. על פי מחקר שפורסם, כאשר אדם נחשף לידיעה חדשה ומפתיעה, נוצרת תגובת שרשרת ביולוגית המביאה לכדי עוררות גבוהה בחלקים במוח. אנחנו ממש מרגישים את זה אצלנו במוח. ההשפעה הזאת מובילה את האנשים שלא לאמת את המידע ולפעול בהליך היוריסטי, שגם עליו אנחנו נדבר, על מנת לשפוט אותו ולשתף אותו באופן מיידי. כלומר, כמה שיותר לשתף עם אחרים. מה שגורם להפצה נוספת ולהגדלת הפייק ניוז, זה מתוך מחקר של ורוסוגי והרל משנת 2018.
אז קצת בנגיעה על מה זה כללים היוריסטיים, זה בעצם כללי אצבע שמקצרים את התהליכי חשיבה שלנו. נגיד, כשאנחנו לומדים נהיגה, אז בהתחלה כל פעולה שלנו היא מאוד עם מחשבה. אני אעביר הילוך, אני אסתכל במראה, אני אותת, אני אעשה ככה, אבל לאט לאט אנחנו כבר לא שמים לב, אנחנו בתוך הנהיגה, העברנו 4 הילוכים, אנחנו בהילוך 50, אנחנו כבר לא יודעים, כאילו הכל נהיה מאוד אוטומטי. אז התהליך היוריסטי זה אותו תהליך של למידה שרירית כזאת, פשוט מנטלית. זה כל מיני כללי אצבע שאנחנו פועלים על פיהם כדי לקצר את התהליך המחשבתי. אז זה בעצם הביטוי של של הדבר הזה.
מצוין.
אוקיי, ממשיך. אז עכשיו אני רוצה לדבר בכמה מילים על מה זה בעצם תיאוריית רמות הבנייה. שמנו לכם את המצגת הזאת כי זה קונספט שהוא קצת מופשט, אני אנסה להגיד אותו בצורה כמה שיותר קונקרטית, אבל בעצם אנחנו כבני אדם, אנחנו נמצאים רק בכאן ועכשיו. אנחנו לא נמצאים בעבר ואנחנו גם לא נמצאים בעתיד. אבל התודעה שלנו יודעת לנדוד בין המרחבים האלה. למשל, איך אני נזכרת בזיכרונות או איך אני מתכננת מה אני אעשה מחר. אז תיאוריית רמות ההבניה בעצם חוקרת את התהליך הזה. איך בעצם בן אדם נע בין המרחבים האלה בזמן בתוך התודעה שלו. בגלל שאנחנו אנשים שמדברים, אנחנו מסתמכים על תקשורת.
כן.
ואנחנו משתמשים בכל מיני ייצוגים שונים כדי לייצג רעיונות או אובייקטים. אז יש לנו ייצוגים שהם ברמה נמוכה, שהם קונקרטיים, ויש לנו ייצוגים שהם ברמה גבוהה, שזה הם יותר מופשטים. ניתן לכם דוגמה, למשל, זה טלפון סלולרי, אוקיי? טלפון סלולרי, זה דבר קונקרטי, זה המכשיר
שלו. זאת אומרת, זה השימוש שלו, חד חלק.
כן, אבל ברמה היותר מופשטת, אני יכולה לקרוא לו מכשיר תקשורת, אוקיי? לא כל מכשיר תקשורת הוא טלפון. אתם מבינים? זה הפך להיות דבר הרבה יותר מופשט. אז יש לנו בעצם שתי רמות הבנייה, נמוכה וגבוהה. אנחנו ניסינו במחקר בעצם להבין האם ההצגה של מידע ברמה קונקרטית או הצגה של מידע ברמה מופשטת ישפיע על האופן שבו יתפסו אותו כאמין או לא אמין. אז כמעט כל המחקרים בתחום מודדים בעצם את ההשפעה של נמוך או גבוה. אנחנו רצינו לבדוק אותם ביחד. גם מידע שמכיל ייצוג קונקרטי וגם מידע שמכיל ייצוג מופשט יתפס כיותר אמין. למה בעצם? כי רובנו באוכלוסייה רגילים לראות את המבנה הזה.
נכון.
אוקיי? אם נלך למשל למערכת משפט, שואלים אותם את הפושעים, מה המניע לפשע, שזה הדבר המופשט יותר, כי זה דבר תיאורטי, ומה האמצעי?
באיזה כלי?
באיזה כלי, בדיוק, באיזה כלי בוצע הפשע, שזה הדבר הקונקרטי. אם נלך למחקרים מדעיים, אז אפשר גם לראות את אותו מבנה. יש לנו את התיאוריה ואת ההשערות ואת הרעיון, ואחר כך יש לנו את הכלים ואת התוצאות, ואז שוב אנחנו חוזרים למופשט, חוזרים לדיון.
למסקנות, לדיון.
לדיון, למסקנות, בדיוק. אז אנחנו חשבנו שמידע שיוצג בשתי רמות ההבניה יתפס כיותר אמין. אז בואו נמשיך הלאה, ואנחנו נראה איך בעצם המחקר הזה מתגלגל.
איך זה בא לידי ביטוי.
כן.
אז אנחנו ניתן לכם דוגמה מפורסמת שגם מופיעה בסמינריון של נועם ואור. אתם גוללים בפיד הפייסבוק ונתקלים בפוסט הבא. וזה ציטוט. When Churchill was asked to cut funding to the arts in order to support the war effort in World War II, he responded, then what would we be fighting for?
נתרגם בעברית.
כן.
כששאלו את צ'רצ'יל להפסיק את המימון של האומנות בשביל לתמוך במלחמה, אז הוא אמר כאילו, אבל אז בשביל מה נלחם, אם לא בשביל האומנות.
כן, אז אני אגיד שכשאני עניתי לשאלה הזאת, אז אני אמרתי, טוב, יכול להיות בסיכוי מאוד 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 סביר וגדול, שהוא כן אמר את זה, כי אני מסתכל פה על הציטוטים, אני מסתכל פה על פוליטיקה, זה קצת בא בקו אחד, עם האישיות הצינית גם של צ'רצ'יל, ופה אני ממשיך לקרוא שקורא לוודאי שאינכם מפקפקים באמינות הפוסט, מה שגם קרה לי. פוסט זה מנוסח בצורה שנועדה לייצר אמינות. מרחאות שמתארות ציטוט של מישהו, הוא מנוסח בשפה עובדתית, מתייחס לתקופת מלחמת העולם השנייה, מלחמה שרובנו מכירים, ובנוסף, תשובתו של צ'רצ'יל קונקרטית, זה ממש בשורה האחרונה, מתובלת בציניות אנושית ובלשון חוצבת להבות, אופיינית לו ולייצוגו בתקשורת מה שאנחנו מכירים. ולכן אנחנו מניחים שהוא באמת אמר את הדברים האלו.
נכון.
וזה נכנס לתפיסה שלנו על המציאות.
לגמרי.
אבל...
אבל...
אני אמשיך, אחרי שדיברנו על חדשות כזב ותיאוריות רמות ההבנייה, בואו נבחן מחדש את הציטוט השקרי של צ'רצ'יל, אשר הובא לפני. אז אני מקריא, this alleged quotation was ascribed to Churchill some years ago by the Village Voice. And has since migrated widely, כלומר, הופץ בצורה רחובה, throughout the internet. Unfortunately, our best efforts failed to find it among Churchill's 15 million published words of speeches, papers, letters, articles, or books. מה אנחנו בעצם מגלים פה?
בתרגום לעברית, בקיצור, זה שקר, אוקיי? יש אתר שהאתר הזה מכיל 15 מיליון מילים שצ'רצ'יל אמר, ולא נמצא אפילו מילה אחת שמתארת את האמירה הזאת שהוא אמר, וזה פשוט שקר.
אז מדוע הציטוט הזה נתפס כל כך אמין?
נכון.
רגע, לפני שנעבור, פעם ראיתי ציטוט על איינשטיין, שגם לא בטוח אם הוא נכון, אבל שאלו אותו, ממה אתה הכי מפחד, אלברט איינשטיין, עכשיו שאתה כזה, אתה יודע הכל, ואתה נתפס כזה. אז הוא אמר, אני הכי מפחד מהתקשורת, כי אחרי שאני אמות, היא תוכל לכתוב מה שהיא רוצה.
כן, היא יכולה לכתוב מה שהיא רוצה גם על אנשים חיים, אני
חייבת
להגיד
להם. היא יכולה לכתוב מה שהיא רוצה, ואני לא אהיה פה בשביל להפריך את זה.
נכון.
אז מדוע הציטוט הזה נתפס כל כך אמין?
אז הוא נתפס אמין גם בגלל מה שאמרנו קודם, לגבי השימוש העובדתי, השימוש במרכאות, בתקופה שאנשים מכירים.
הנה, הציטוט הזה הופץ ברחבי העולם שוב ושוב, ואף צוטט על ידי שר התרבות חילי טרופר.
שר התרבות שלנו השתמש בציטוט הזה.
כן, במאבקו על תקציבי תרבות במדינת ישראל. האומנם הציטוט הזה אמיתי?
לא.
לפי האתר, לפי האתר, לא?
אוקיי, אז מה גורם בעצם למידע להתאפס כאמין? בשורה התחתונה תמצטנו לכם מאמר שכתבנו של 14 עמודים. אז קודם כל, נראות. נראות, בעצם העיצוב החזותי והאסתטיקה משפיעה על אמינות. מידע נתפס שנתפס כאחיד, נתפס כאמין. אם אנחנו מסתכלים בעין ויש איזושהי אחידות מסוימת, לפי תיאוריה פסיכולוגית שנקראת תיאוריית הגשטלט, זה גורם לנו לתפוס את המידע כאמין. עוד דבר נוסף, תוקף. בעצם כמות הלייקים שיש לפוסט מסוים, או מספר העוקבים בערוץ מסוים, גורם לנו, נגיד אנחנו אומרים, וואי, הידיעה הזאת קיבלה 20,000 לייקים.
כן, שותפה, כנראה שבאמת יש שם משהו.
נכון, זה כאילו נותן תוקף למידע הזה, וזה גורם לנו לתפוס אותו כיותר אמין. והדבר השלישי, יש עוד הרבה גורמים, אבל אלה השלושה העיקריים, מהימנות המקור. מידע נחשב כאמין או מהימן אם ניתן להתחקות ולהסתמך על המקור שמספק אותו. וזה נקודה שמוציאה אותנו גם לשקופית הבאה.
נכון, בעצם הרבה אנשים, אני רואה הרבה אנשים שיש להם אולי מה להפסיד בתוך מלחמת המידע הזה, וככה נכנסים בעובי הקורה, זה דווקא גורם לי כן לחשוב, אוקיי, שיש להם מה להפסיד, ובגלל זה דווקא אני אקשיב להם יותר. ולחילופין, יש אנשים שגם יכולים לדבר בשפה מאוד מאוד ראותה וקריזמטיים, ודווקא פה כן לעשות איזושהי מניפולציה על, 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 על האמינות של המידע. כלומר, אני אתפוס את המידע שלהם כאמין יותר, רק בגלל שהם יכולים להציג אותו בצורה טובה יותר, וזה לא בהכרח, כלומר, גם על זה אנחנו צריכים לשים סימן שאלה, שאנחנו נדבר על זה לקראת סוף הפרק.
נכון.
אז בואי נמשיך. אז אנחנו רוצים לתת לכם מקרה בוחן. נכון, יש פה...
לגמרי.
כן, היה פה עכשיו את האקדמיה, בואו עכשיו נלך לאקטואליה, אנחנו רוצים להציג לכם פרשת גלחובסקי לכאורה, מאוד מאוד חשוב, שלא יהיה...
בכללי, אני רוצה להגיד, כל מה שאנחנו אומרים פה זה לכאורה, ברגע שמדובר באנשים שמבצעים פשעים לכאורה, או... כל מיני פרשיות לכאורה.
כן, אז אני רק רגע רוצה לעשות מין סקירה כללית כזאת, אנחנו נדבר על הפרשה של גלחובסקי, אנחנו לא נתמקד בה, אנחנו פשוט צריכים אותה כהקשר, כדי לדבר עוד מעט על פייק ניוז שקרה בתוך הטלגרם. אוקיי, אז בואי, קודם כל נצלול וניתן לך רגע לספר לצופים שלנו מה הם רואים. זה מתקשר בעצם לשימו לב שיש גם מלחמת מידע. לפני איזה שבוע, שבועיים, אתר היכרויות, אטרף דייטינג, נפרץ. זה אומר שאי אפשר להיכנס לאתר. היו שם הרבה מאוד פרופילים חסויים. אני לא יודע מה הלך בתוך הפרופילים האלה. כנראה אנשים שיש להם אולי... בין היתר טקסטים שהם לא רוצים שישוחררו, תמונות חסויות שהם לא רוצים שישוחררו, פרטים אישיים, כמו למשל אולי אנשים נשואים, או אנשים שרוצים להיפגש עם קטינים, אנחנו לא נכנסים לזה, אבל אנחנו כן יודעים שיש מידע ברשת, שקבוצה מסוימת בשם, לא זוכר את השם, אבל קבוצת ההקרים מסוימת, בחרה להיכנס לאתר ולהשתמש במידע הזה כיום אחד, אולי כנגד אנשים מסוימים, ופה אנחנו גם רואים את מלחמת המידע, כי יש ערוץ מסוים בטלגרם, שאומר שדווקא משתמשים במידע הזה בשביל לשחות כל מיני אנשים מסוימים.
כן. ממש בדרך לפה שמעתי ברדיו,
כן.
שמנהלי בתי החולים כן. אומרים שיש התקפות סייבר מטורפות כן. על מערכת הבריאות,
כן.
ובכללי אנחנו שמים לב שיש ממש מלחמה על המידע,
נכון.
על מידע אישי של אנשים.
נכון, לכן פייסבוק שינתה את שמה למטה,
כן.
מטה, זה אירוני בטרוק, אירוני מאוד, אבל מטה זה בעצם המידע של המידע. אנחנו עם המידע, אנחנו עם האנשים, זאת חברה שרוצה הרי להרוויח, לא באמת מעניין אותה. אנחנו אלינו מידע ומידע ומידע ומידע, איפה אנחנו נמצאים, את מי אנחנו אוהבים. החברות האלה יודעות עלינו יותר טוב מאשר אנחנו יודעים את עצמנו. לכן יובל נוח הררי, שלא משנה מה אנחנו חושבים עליו, אומר, הגוף האנושי נפרץ. זה אומר שברגע שיש לך מידע ויש לך כוח מחשוב, אתה יכול להיכנס לבן אדם ולהכיר אותו יותר טוב מאשר הוא מכיר את עצמו, ולכן זה מטה, המידע של המידע.
ומי שלא יודע מי זה נוח, יובל נוח הררי, הוא כתב את הספר קיצור תולדות האנושות.
כן, לכאורה. לכאורה, אם זה באמת התולדות שלנו, זה כבר סיפור אחר. אז בואי ניכנס לדף האינטרנט שלנו.
אוקיי, אז יש לנו פה את הכתבה של על גל אוחובסקי.
כן, זה פורסם בכאן ממש השבוע.
כן, הנה דוגמה לזה שכאן נתפס כמקור מהימן. ולכן אנחנו גם מרשים לעצמנו להציג את הכתבה הזאת, כי אנחנו תופסים את הכתבה הזאת ואת המקור כדבר שהוא אמין. אוקיי, למי מכם שלא שמע, תחקיר כאן חדשות, גל אוחובסקי, נשיא ארגון הנוער הגאה, פעל לכאורה באלימות ובכוח וקפה את עצמו על גברים. אנחנו רוצים להקריא לכם קצת מהעדויות, אוקיי? יש פה את עדות א' ועדות ב', שהם נמצאו דוברי אמת בפוליגרף. יותר מ5 פעמים הוא ניסה להפוך אותי בכוח, אמרתי לו די, בוא נפסיק עם זה. ב' אומר, ניסיתי להדוף אותו, הוא קפה את עצמו עליי למרות התנגדותי. בעקבות התחקיר, גל לוחובסקי מתנצל ומודיע על הפסקת פעילותו כנשיא ארגון נוער גאה. קודם כל, זה מצוין שהוא הפסיק את
אני חושב שיש הרבה מאוד שאלות מוסריות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בעקבות מידעים כאלה. כמובן, כל עוד זה לכאורה, כמובן.
תראה, לכאורה, הוא עדיין הפסיק את תפקידו. ולא הכחיש, אלא התנצל. שזה גם דבר מעניין, לרוב הם מכחישים. אני רק רוצה, כי זה מקשר אותנו לכתבה, להקשר הבא, אז אני רוצה רק...
יש לנו גם שתי נקודות שאנחנו תכף נעלה.
הנה, בואו נקריא את זה. תחקיר של מיכל רבי, עדויות מפגשים של צעירים עם גל לוחובסקי, הסתיימו לכאורה במין אלים, בניגוד לרצונם. אנחנו רואים פה שמדובר לא באנשים בוגרים, אלא דווקא בצעירים. יש פה איזשהו דגש על העדפה שלו לצעירים. הנה, אני רוצה להקריא את זה. עדות נוספת היא זו של ב', גבר שאיתו נפגש אוחובסקי לפגישת עבודה לפני מספר שנים. ישבנו רחוקים אחד מהשני ופשוט ברגע הוא זינק אליי והתחיל לנשק אותי. הוא סיפר, ניסיתי להדוף אותו, הוא קפה את עצמו עליי למרות התנגדותי עד שגמר. עדויות לא פשוטות בכלל, אוקיי? עדויות לא פשוטות בכלל. שמתקשרות גם לדברים שדיברנו עליהם בפרקים קודמים.
נכון, אנחנו בעצם רואים פה שתי נקודות מאוד מאוד חשובות, זה גם מתקשר לסחיטה של אנשי ציבור, דיברנו על זה לרדתי בפרק של סמלים ושליטה,
נכון.
על מלכודות דבש.
של הילדים.
כן, של הילדים. למעשה אוספים על בכירים בתקשורת, בתעשייה, בבידור, בהייטק, בכל מקום אוספים עליהם מידע מפליל. אפשר לקחת את המקרה של הפריצה לאתר הטרף כעוד מידע מפליל מאוד, שיכול לגרום לאנשים לעשות דברים מסוימים. אז אוספים מידע מפליל ומציגים אותם בפניהם ביום פקודה לשיתוף פעולה, כמו שהצגנו גם באי של ג'פרי אפשטיין. כלומר, הם עשו תקסים, עשו דברים, צילמו אותם, אמרו לכם, היי, כדאי לך להעביר את החוק הזה, כדאי לך לשתוק פה, כדאי לך לשתף פעולה עם הנרטיב שלנו, אם אתה לא רוצה שיתפרסמו דברים יותר גרועים. והדבר השני זה שגם אבא של גילן מקסוול, הוא סוכן מוסד, או היה סוכן מוסד לפי המידעים שאנחנו מכירים, ומתוך זה אנחנו רוצים גם ללכת לערוץ מסוים שנקרא שבבים בעם, שעושה את הקישור ובמיוחד לסחיטה של הטאבים.
אז בוא נעבור.
אז אני אגיד בכמה מילים, אנחנו נציג בפניכם... כתבה מפוברקת, אני פשוט אקרא, או שאת רוצה לקרוא?
לא, תקרי.
אז כתבה מפוברקת, בואו לצד השמאלי, תכף נתעסק בצד הימני. כתבה מפוברקת מתוך הערוץ הטלגרם של שובבים בעם, אני אגיד בכמה מילים, זה ערוץ, הייתי אומר, מאוד אפל, שממש צוחק עלינו בזה שאנחנו רואים את השואה של עצמנו ולא עושים עם זה שום דבר. הוא בעצם מראה דמות בשם בועז קני, שכתב עוד בשנת 2007, בדיוק מה יהיה היום, 2007 או 2017, אבל בכל מקרה, כמה שנים טובות לפני מה שאנחנו חווים, הוא כתב בדיוק מה יהיה בקורונה, מה יהיה בדיוק את המניפולציות שהממסד יעשה, כל מיני דברים ותרחישים, ואז הוא מציג אותם עכשיו, הוא אומר, אמרתי לכם, ומשתמש בזה בשביל לצחוק עלינו עוד יותר, כדי לעורר אותנו. אז אני אמשיך לקרוא, הכתבה המומצאת שאנחנו רואים פה בצד ימין, הוא העלתה בערוץ כחלק מפוסט, המתקשר לסחיטה של אנשי ציבור. כלומר, אוספים עליהם מידע ומפליל, ומציגים אותם בפניהם ביום פקודה לשיתוף פעולה. גם על אבא של גילי מקסול כבר דיברנו, ומכאן אנחנו נקרא את הכתבה בצד ימין. כן. בואי תקראי לנו אותה.
אוקיי. אז קודם כל אנחנו רואים שהכתבה היא בצילום מסך, אוקיי? ככה הכתבה הזאת היא הועברה. היא לא הועברה כקישור, אני רוצה שאנחנו נשים לב לזה, אני עושה קצת הקדמה לדברים שיעברו הלאה, אבל שימו לב שהכתבה הזאת מוצגת בצילום מסך ולא בקישור מקורי. אנחנו רואים שהכתבה הזאת מגיעה מתוך מקור שכביכול אנחנו תופסים אותו כמאימן, ישראל היום. ושוקלת אם לספר, דנה אינטרנשיונל, רכילות מקומי.
אז זה כבר מעלה את המודל היוריסטי, נכון? זה כבר כזה מדגדג לנו, מפעיל לנו משהו במוח, דנה אינטרנשיונל, זה כבר צהוב. וזה משהו שהמוח של בן אדם מאוד מאוד אוהב להתעכב עליו.
נכון. להתעכב או לרוץ איתו.
כן, לגמרי.
אז דנה אינטרנשיונל מגיבה לפרשת גל אוחובסקי ואומרת, סותמים לי הפה כבר 30 שנה לגביו. הצעתי לו בעבר לאנוס אותי, כי גם הייתי גבר, אבל הוא אמר לי שהוא בעניין של ילדים קטנים ותינוקות. הזמרת הביעה את דעתה בנוגע להאשמות נגד העיתונאי שנחשפו בתחקיר הטלוויזיוני, משהו פתאום נקטע לי כזה, וסיפרה על ההתלבטויות שמלוות אותה. אני חופרת במוחי הלוך ושוב אם לפתוח את התיבה, כי רשימת השדים ארוכה, ולצערי מאתגר מאוד לרסק את מכבש הלחץ ולצאת לחופשי.
אז אנחנו רואים פה חצאי אמת בעצם, כי כולם בביצה מכירים את זה שיש אנשים שכדאי מאוד שיש להם מה להסתיר.
נכון, וגם אני רוצה להקריא את החלק למטה, כתוב מערכת ישראל היום, יש לנו תאריך, יש לנו שעה.
כאילו עוד כאן, כאילו זה מתגלגל.
זה כזה בלייב. קורה הדבר הזה, וכתוב למטה, לאחר שהתפרסם התחקיר של כאן 11, ולפיו העיתונאי הבכיר גל אוחובסקי, הוא נחשב עיתונאי?
הוא איש תקשורת. אני כזה קצת בעל מידה. הוא איש תקשורת, יש לו סדרה שהוא עשה גם בכאן, על המהפכה של הקהילה הגיעה.
וואלה.
כן.
שנחשב לאחד ממנהיגי הקהילה, תקף מינית והטריד לכאורה צעירים, ואחרי תגובתו של אוחובסקי עצמו, שכתב בן בלה 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 בלה. אז מה שאנחנו יכולים לראות זה שכל החלק, רגע סליחה, את התגובה שעלתה קטעה לי את החוט מחשבה, אנחנו רואים שהחלק התחתון של הכתבה הוא נכון, הוא אמיתי.
כן.
החלק העליון של הכתבה הוא השקר. ואנחנו חוזרים, מה שאנחנו רואים פה זה כתבה מפוברקת, זה כתבה מומצאת, נכון. גם מי שהעלה אותה אמר שהכתבה הזאת היא מומצאת.
נכון, בעצם בערוץ שווים בעם הוא כתב פוסט בעצם על השחיטה, של אנשי ציבור ופוליטיקה.
לכאורה,
mm-hmm. כמובן, אבל שנעשית בגלל שיש להם הרבה מאוד מה להסתיר. Mm-hmm. והוא הביא את הכתבה הזאת באופן סטירי מוחלט,
נכון.
כדי לצחוק על הקוראים, שזה יכול מאוד להתקיים במציאות אחרת. Mm-hmm. כלומר, אם כולנו היינו פותחים את העיניים, וכולם היו לא מפחדים לדבר, והכל היה פתוח וחשוף, זה אולי לכאורה מה שדנה אינטרנשיונל אתה כותבת.
נכון, הוא גם אמר שמה שהכתבה לא נכונה, אבל היא מתייחסת לדברים אמיתיים שקורים.
נכון, וזה כל כך, זה כל כך אירוני, כי למרות שזה היה כתוב שהכתבה מומצאת, אנשים שיתפו אותה כאילו הייתה אמת.
נכון, כי אנשים ששיתפו אותה, לדעתי אלה ששיתפו אותה, הם בעצם איבדו את הקונטקסט המקורי. אם הם היו רואים את הכתבה הזאת עם הפוסט המקורי של שבבים בעם, הם כנראה לא היו מפרסמים את הכתבה הזאת.
נכון, אז לפני שאנחנו ניגשים לנקודות הדיון שתכף נועם תקריא, אני אגיד שזה לא רק שזה היה מומצא, אלא זה פורסם בשני ערוצים מאוד מאוד חשובים. לא נגיד את שמם, אבל שני ערוצים מאוד מאוד מוכרים וחשובים, עם אלפי עוקבים, פרסמו מבלי אפילו, ואנחנו באמת טועים, אנחנו רגע רוצים להציג סימן שאלה גם לדבר הזה, ולראות עד כמה אנחנו, כאנשים שיש לנו אחריות כלפי ציבור של עוקבים, של קוראים, של מאזינים, לא משנה, אני ונועה בערוצי הטלגרם שלנו, ויש פה ערוצים אחרים, לא עשו עבודה טובה פה. הם לא עשו עבודה טובה בלנפות ולחשוב האם המידע הזה ראוי שהוא יועבר, כי זה מתפשט כאש בצדי קוצים, בדיוק כמו הציטוט של צ'רצ'יל.
נכון, נכון, לגמרי. והנה אפילו אנחנו יכולים לראות שאיילה בעצם ממש התבלבלה בתוך התגובות. אנחנו ממש יכולים לראות איך בהתחלה כשהיא ראתה את זה, היא אמרה, וואי, מה זה השטויות האלה? חולה נפש, איך היא לא התלוננה עליו? ואז עולות השאלות, רגע, זאת כתבה של גרפיקאי?
כן.
ואז היא מבינה אותנו. איילה, תודה שהדגמת את זה, זה ממש הדגמה בלייב, זה ממש חשוב לראות את זה, ובאמת לוקח זמן להבין שעובדים עלינו.
וזה התהליך הקוגניטיבי שכל אחד מאיתנו נדרש לעשות מבלי שום כלים שלמדנו בבית ספר.
נכון.
אז בואי ניגש לנקודות הדיון.
דיברנו על זה של
לא, עכשיו את...
אוקיי, אז נקודות לדיון, הקלות שבה מפיצים מבלי לברר. זה פורסם בשני ערוצים מאוד מאוד חשובים, ויש לנו את האחריות כקהל של צופים, זה דיברת על זה. הקלות שבה מפיצים מידע שקרי לפי המודל היוריסטי, דיברנו גם על זה. הקלות שבה אנשים מייחסים את הקונטקסט למידעים אחרים שהם כבר מכירים. אוקיי, זאת נקודה חשובה. כי בעצם יש נטייה להשלים בראש סיפורים ולעשות הקשרים על סמך מה שאנחנו כבר יודעים. בגלל שאנחנו כבר יודעים שיש כתבה על גל אוחובסקי, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז הכתבה הזאת היא מקושרת למה שאני מכיר על גל אוחובסקי, הנה זה ליד, זה המשך למה שקורה, אני מעביר את המידע הזאת. לנסות לעורר את המודעות שלנו לגבי איזה מידע אנחנו כרגע משלימים. הראש שלנו פועל, כמו שדיברנו על הנראות ועל האחידות, שמה שאנחנו מצליחים לתפוס כשלם, אנחנו תופסים אותו כאמין, שימו לב לזה שאתם לא נופלים במלכודת הזאת של, של השכל שלכם פשוט.
כן, תיזהרו לא להכניס יותר מדי חלקים חדשים לפאזל.
Mm-hmm.
כי אחרי זה צריך לפרום הכל, וזה תהליך שהוא לפעמים מורכב.
נכון. והדבר הרביעי והחשוב מאוד לדעתי, זה שהשקר הכי טוב הוא השקר שיש בו גרעין של אמת. כי אז... זה מייצר תעתוע מאוד מאוד גדול, ואנחנו יכולים לראות שאת הגרעין של האמת שתלו למטה בתחתית הכתבה.
אז מכאן אנחנו רוצים לתת לכם הצצה לתוך העולם של הטלגרם, כי הפייק ניוז זה דבר אחד, אבל גם כאשר אנשים מנסים להגיד בתוך הקבוצות של הטלגרם, חבר'ה בואו תסתכלו על זה, בואו תסתכלו על זה, וזה לפעמים יש תגובות או אנשים שאומרים משהו מחוץ לנרטיב והם גם מושתקים. כלומר, יש בתוך הטלגרם מצד אחד הרבה מאוד, הרבה מאוד אפשרות להגיד את דעתך באופן אנונימי או לא אנונימי. כלומר, ממש אין שם צנזורה שמופעלת כמו למשל בפייסבוק.
נכון. אנחנו כבר יודעים שכן יש גם קצת צנזורה.
כן.
היו אנשים שנחסמו גם את טלגרם.
נכון, ואנחנו מתחילים לראות יותר ויותר מקרים בהם לא רק יש פייק, אלא יש צנזורה שמתרחשת בתוך הקבוצות, ועל התופעה הזאת אנחנו רוצים לדבר גם היום.
נכון. אז בכוונה אנחנו גם כתבנו צנזורה עם עין, כי זה צנזורה.
כן.
זה הרוע שמצנזר את המידע החופשי, ואנחנו באמת רוצים לדבר כאילו לא רק על המיינסטרים, ובאמת להיכנס לתוך הקהילות הפנימיות שלנו.
לתוך הכביסה המלוכלכת שלנו.
כן, בוא נחבט את הכביסה המלוכלכת שלנו בחוץ.
אז אנחנו
רוצים להשמיע הקלטה. של חבר שלנו, שאנחנו לא נחשוף את שמו, כי אנחנו לא רוצים. ובעצם ההודעה הזאת היא עוסקת במחיקה של, של הודעה שהוא עצמו כתב, וההודעה הזאת היא פשוט הוסרה. הוא כתב הודעה בקשר למידע שעסק בטראמפ, ופשוט האדמינים של הערוץ שבו הוא פרסם את ההודעה, בעצם מחקו לו את ההודעה הזאת.
כן, וחשוב לי לומר שאנחנו חס וחלילה לא באים לעשות נו לאף אחד, אנחנו פשוט מציגים פה תופעה שאולי לא תדובר בשום מקום אחר.
נכון, אנחנו לא מדברים על אנשים ספציפיים, אנחנו מדברים על התופעה עצמה,
נכון.
ועל המידע שעובר בערוצים מסוימים, זה לא נגד האנשים.
כן, אז אותו דבר על טראמפ, הרבה דברים נאמרו על טראמפ שהם בולשיט מוחלט, 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 שנים. כן, ורק פייקסטרים מדיה כאילו שניסו להכפיש אותו וזה, וזה היה סתם. אבל אם אני מוצא דברים שהם לא סתם, אז למה לא להתייחס אליהם? בטח, אני חייב להתייחס אליהם. מבחינתי, זאת המחויבות שלנו להתייחס אליהם. זה הנאמנות שלנו לאמת שאנחנו צריכים להתייחס לדברים. בקיצור, רציתי לשתף אתכם, אתם בכל זאת אחים שלי למסע, בחקר האמת. וכן, אני מתחיל לחשוד שבעצם ככל שאני הולך ומפנים, כמה גדולה התרמית.
רק תגידו לנו בתגובות אם אתם שומעים.
לא משנה כמה זמן אני בתוך הדבר הזה, אני כל פעם מגלה בעוד רובד כמה אני יכול לצאת החוצה מעצמי רחוק יותר ולראות תמונה רחבה יותר. רחבה יותר. רחבה יותר. רחבה יותר. וכל פעם אני מגלה עוד דברים שלפני כן לא יכולתי לחשוב עליהם בפרספקטיבה שהייתה לי קודם לכן.
אנחנו מקווים ששמעתם.
שמעו, מצוין.
אוקיי. פשוט אנחנו אצלנו לא שמענו, אחלה. אז בעצם ההקלטה הזאת מדברת על זה שאנחנו לא יכולים כל הזמן לאחז באיזה אמת אחת, וכאילו כל רגע אנחנו מעדכנים את הגרסה של האמת שלנו, כל רגע אנחנו מבינים, אוקיי, מה שהאמנו עד עכשיו היה שקר, מה שהאמנו עד עכשיו היה שקר, ואי אפשר למנוע מידע שמאתגר את הנרטיב הנוכח גם בתוך קבוצות של מתעוררים. אי אפשר להגיד, אוקיי, זה לא תואם את רוח הקבוצה, אז המידע הזה מסולק מפה. זה בסדר לגנות דיבור לא מכבד, זה בסדר להעיר על צורות התבטאויות שהן לא נעימות בתוך הקבוצה, אבל אי אפשר לחסום או למחוק בן אדם או את המידע שהוא הביא, כי המידע הזה יערער את ה... איך אני אגיד את זה?
יערער את הנרטיב המשותף שלשמו כולנו התעוררנו מלכתחילה, והיום לא בהכרח תקף בתוך מערך האמונות הבסיסי שלנו, כי כל הזמן הוא משתנה בהתאם לתהליך החקירה האישי והקולקטיבי שכולנו עוברים. ומתוך זה אנחנו נמשיך לעוד הודעה, לא הקלטה, אלא תגובה, שמישהי פשוט כתבה לנו בתוך הטלגרם, ושוב אנחנו מדגישים שלא מדובר באנשים עצמם, אלא בקבוצות הציבורי של האנשים האלה, והיא מציגה מתוך נקודת חוויה אישית מה קרה לה כאשר היא אמרה משהו שקצת פחות בנרטיב. אז אנחנו צריכים לחזור למצגת שלנו. אז אני אקריא. בגלל זה הוציאו אותי מהקבוצות של גלי לוסי וירון גלווייס, כי העזתי להעלות משהו שלא טעם את הנרטיב בקבוצה. ועוד כהסבר, אמרו לי שכמו שאני לא אגיע לבית כנסת ואצעק שאין אלוהים, כך גם בקבוצה הזו לא מקובל להעלות דברים נגד טראמפ. גם אותה יעל רמון שמתרגמת ים של חומרים ועושה בזה עבודה נפלאה, ופה אני באמת אגיד שהיא עושה עבודה נפלאה, וזה לא נגד הבן אדם חס וחלילה, לא מתרגמת למשל אף פעם דברים שמערערים את האמונה בטראמפ. קים גוגל למשל מחוץ לתחום שם ועוד הרבה דברים. אז מה עשינו פה? שוב הגבלנו וצמצמנו את המחשבה שלנו. ופה אני אוסיף שמישהי ממש התקשרה אליי, בעקבות אחד מהפרקים שלנו, ואמרה לי, אלעד, אתם חייבים לדבר בכמה מילים על טראמפ. יש הרבה מאוד אנשים ומידעים שמציגים את טראמפ, שהוא לא באמת המושיע כמו שחשבנו. כלומר, הרבה מאוד מאיתנו התעוררנו, אני זוכר, אני אדבר רק על עצמי באופן אישי, לפני שנה, קצת יותר משנה, התעוררתי, הקשבתי לירון גלווייס, היו לייבים מדהימים, היום אני כבר לא שומע, כי זה פחות מהדהד לי, יש לי כבר את הסמכות שלי ואת המידעים שאני צורך, אבל בתוך התהליך הזה אנחנו קיבלנו איזושהי מציאות לפי הטראמפ, הוא עובד עם הצבא והוא המושיע, ואנחנו לא צריכים לעשות שום דבר, הכל בסדר, כולם עושים בשבילנו הכל, יש את הכובעים הלבנים שדואגים להכל, אתם רק צריכים לשבת ולצפות בהצגה.
ולאכול
פופקורן. ויש יותר ויותר אנשים שאומרים, רגע, מה נסגר? הבן אדם יכל לעשות אחרת, הבן אדם יכל לפעול אחרת, איפה זה קורה? אז נכון, פה יש את האנשים שאומרים, חכו, כולנו בסוף נאכל את הכובע, אתם תראו, מצד שני יש את האנשים שאומרים שכל קיו וכל הדבר הזה, זה רק כדי להרדים את המתעוררים שהם נמצאים בחוד החנית, אז דווקא אותם צריך ליצור להם איזה סיופ כזה מטורף.
נכון.
וקים גוגן אומרת בכלל שטראמפ הוא מישהו שבכלל... כבר התנתק מהצבא, כלומר הצבא ביום ההכתרה שלו ב-2017, אם אני לא טועה, עמד מאחוריו, שזה סמל לכך שאני עובד עם הצבא, אני מגובה על ידי הצבא, הרבה מאוד מסרים, החל מריקוד החרבות בסעודיה, והתמונה המפורסמת בוותיקן, שהוא הביא להם הכל, והאפיפיור כולו כזה היה עצוב כזה, וטעם כזה עם החיוך, אז לגמרי זה כן מעלה כזה, כן, יש פה איזו תוכנית מסודרת, אבל מצד שני אנחנו רואים הרבה מאוד דברים, שלא מתכתבים כל כך עם מה שאנחנו חושבים, ועל זה אי אפשר לדבר, מסתבר.
נכון, אפשר תמיד לדבר על זה. פשוט יש קבוצות ספציפיות שבהן אסור לדבר על הדברים האלה. ואני לא תומכת בצנזורה, לא של המיינסטרים ולא בתוך קהילות המתעוררים. צנזורה שהיא פה וגם שם היא לא טובה. היא לא טובה. המידע צריך להיות גלוי, ואנחנו תמיד צריכים ורצוי מאוד שאנחנו נשאל שאלות. גם קיו שכל הזמן שואל שאלות,
נכון.
אנחנו צריכים ללמוד ממנו לשאול שאלות, נכון. על קיו. אוקיי? כשלי אומרים, sit and enjoy the show, כאילו, תשבי ותירגי והכל טוב, זה קצת לא נשמע לי. אני, באופן אישי, לי זה לא נשמע, כי אני יודעת שהשינוי מגיע מתוך עשייה.
נכון.
לא סתם אנחנו ב-We Act, לא סתם אנחנו פועלים, כי אנחנו רוצים לשנות את המציאות שאנחנו חיים בה.
ואני גם חושב שהמקרה הזה הוא כל כך כל כך חשוב, ותכף אנחנו גם נלך לציטוט של חברה שכתבה, כתבה ציטוט מדהים להתעוררות רבדים רבים, אבל לפני זה אני אגיד שזה ממש נוגע בעצבים החשופים שלנו, בתוך תהליך חקירה אישי שלנו. כי מה, עד שכבר יצאנו מעולם השקר, אנחנו מגלים שהדרך, אנחנו יצאנו מעולם השקר ואנחנו נכנסים למדבר. והמדבר הזה, גם בו יש הרבה מאוד מידעים, סותרים, מורכבים, שמתבררים כלא נכונים, וזה כל כך קשה כי יכול מאוד להיות שהמידעים הראשונים שגרמו לנו להתעורר מלכתחילה לא באמת נכונים, כי אנחנו כל הזמן מתפתחים. ככל שאנחנו מזהים משהו, אז התודעה שלנו עוד יותר מתרחבת ועוד יותר מתרחבת, ואז אנחנו מאפשרים לנו לראות משהו אחר.
נכון. אז נקרא את ההודעה הבאה.
כן.
להתעוררות רבדים רבים. אנחנו רק במסע ההתעוררות שלנו. כל פעם שאנחנו עולים שלב ובטוחים שאנחנו כבר מחזיקים באמת, נחשף בפנינו שלב נוסף בהתעוררות, כמו משחק מחשב, שמברך אותך שעלית שלב. ושם גם רמת הקושי עולה, עבודה עצמית דרושה כדי להתקדם, זיהוי החושך הפנימי, ניקיון הגוף, תואר המילה, רטט, תזונה, קהילתיות, מי יודע מה יהיה השלב הבא. מי שלא ממשיך להטיל ספק, נופל שוב לאותה מלכודת חושך שהוא מחזיק באמת מוחלטת. והוא פשוט נתקע באותו השלב במשחק שנקרא עקיצת התודעה.
The Great Awakening זה למעשה משחק מחשב שהבורא יצר כדי שנתחליט להתעורר מתוך עולם השקר, לפעמים על ידי סבל ולפעמים על ידי צנזורה ולפעמים על ידי סיופים של קיו וכל מיני דברים, כדי שבסוף נתעורר למהות האמיתית שלנו, למהות האחדותית שלנו, וכל אחד מגדיר את זה בצורה אחרת.
נכון.
וואו, איזה תהליך, איזה משחק מחשב מופלא זה.
ואיזה הודעה מופלאה, תודה רבה.
כן, תודה רבה לך. יש לך משהו להוסיף?
לא, רציתי לעשות טיזר קטן להמשך.
מעולה. אז מכאן אנחנו בעצם מתחילים ומתחילות לסכם?
כן.
מה גורם למידע להתאפס כאמין?
מה גורם למידע להתאפס כאמין? קצת נגענו בזה קודם.
כן, אנחנו בגלל זה עכשיו, כמו ש...
אנחנו עושים נקודות.
נכון, נכון, כמו שעשית בתבונה רבה, נקודות, נועם התעקשה שבסוף הפרק.
אוי, למה אין לנו את זה רגע?
את מה?
את מה גורם למידע. עשינו כבר את מה גורם למידע להתפס כאמין. עכשיו אנחנו בנקודות סיום. עשינו את זה אחרי צ'רצ'ר.
נכון, סליחה. נכון, נכון, נכון. בדרופבוקס זה פחות היה זה. אז אנחנו מסכמים בעצם.
מסכמים, כן.
גלים אדומים בצריכת מידע, נועה ממש התעקשה שיהיו פה נקודות, כדי שזה יהיה החלק הכי פרקטי שלכם, מה שנקרא לשנן בלילה. אנחנו נעיר אתכם באמצע הלילה. גלים אדומים בצריכת מידע, צנזורה. אז בואי ספרי להם.
אני רוצה להגיד שנייה על התהליך של היצירה של הפרקים. אני ואלעד, אנחנו אוספים חומרים, למשל, פרק הזה אנחנו שבועיים אספנו חומרים, ואנחנו עושים זום, ואנחנו משתפים מסך, ואנחנו רואים סרטון, אנחנו מחליטים ביחד.
אני כבר כואב לי הראש מכל האוזניות האלחוטיות, אני כבר מתעצבן, אני אומר לנועם, אני מחווה את האוזניות.
ואנחנו יושבים בשקט, כל אחד במסך שלו, ואנחנו עובדים, אנחנו מתרגמים. אז אלעד רצה שיהיו פה שאלות, ואני רציתי שיהיו נקודות, כי זה סיכום.
כן.
אז אני אגיד את הנקודות, ואתה תשאל את השאלות. אוקיי? נעשה פשרה. אז דגלים אדומים בצריכת מידע. קודם כל, צנזורה, אוקיי? מידע שהוא מצונזר, יש לזה שני פנים. יש את המצנזר, אוקיי? כן. שהמצנזר הוא זה שמפחד מהמידע הזה, אוקיי? זה לא משנה אם המצנזר הוא מהמיינסטרים, או שהמצנזר הוא מקבוצות של מתעוררים, זה לא משנה. מי שמצנזר, כמו שלורי אומרת, censorship is the voice of fear.
נכון, ואנחנו...
זה הכל של הפחד.
ובגלל שצנזורנו את פרקים 10 ו-19, סליחה, ו-20, אז זה דווקא מעלה שאלה, אולי למי שפחות נמצא בשלב ההתעוררות שלכם, למה לדעתכם צנזרו את הפרקים שלהם. למי יש אינטרס שהדבר הזה לא יועבר הלאה, וזה כבר דגל אדום.
נכון, נכון. יש לנו עוד פרק אחד שצנזר. יש לנו שלושה פרקים.
שלושה פרקים כבר שצנזרו?
כי בגלל זה אנחנו בעצם הורחקנו ביוטיוב.
נכון, נכון.
מלאים בשליטה, חיסונים או חיסולים.
נכון, והילדים פרק המשך.
נכון, שלושה פרקים.
נכון.
שבאמת שלושה נושאים מאוד מאוד של הבטן הרגישה, של הרוע, של העולם.
בדיוק.
אוקיי, אז הצנזורה, אז יש גם את המידע שבעצם הוא מצונזר, שזה יכול לתת לנו אינדיקציה לזה שהמידע הזה הוא מאוד מאוד מעניין.
נכון.
גם יש את העניין הזה שצנזורה היא רע, אבל גם צנזורה היא מרמזת לנו שהמידע הזה הוא מפחיד מישהו, ואז דווקא זה יעניין אותי. דווקא יעניין אותי, למה המידע הזה צונזר? אוקיי. הדגל השני, הרחקה. מה זאת אומרת? הרחקה, חסימה, מחיקה. ברגע שמרחיקים בן אדם מקבוצה, או לא מאפשרים, כמו שהרחיקו אותנו מיוטיוב, יש לנו, זה לא רק הצנזורה, זה גם ההרחקה. כאילו, מרחיקים אותנו מהפלטפורמה הזאת, כי אנחנו לא רק הודעה ספציפית לא רוצים שאנחנו נפרסם. נכון. אנחנו כבר מאיימים לגמרי על איזשהו נרטיב, ורוצים להרחיק אותנו. אז אם אתם נמצאים בקבוצות שבהם מרחיקים אנשים, אם אתם נמצאים בקבוצות שבהם מצנזרים אנשים, אני באופן אישית, עוזבת את הקבוצה הזאת.
אני גם רוצה להוסיף שהרבה מאיתנו הם לא באמת כותבים פעילים, אנחנו איזשהו זבוב על הקיר שמסתכלים ברוח הדברים, סופגים, רואים מה אנחנו לוקחים ומה לא, ופה באמת זה מנגנון השיקול הדעת שלנו, המוסר שלנו, עד כמה אנחנו רוצים לקחת חלק בקבוצה שלא נותנת לכל הדעות להישמע.
נכון.
במיוחד גם שזה בן אדם מאוד מאוד מוכר באותה קבוצה, לא משנה. שיימינג.
שיימינג, אוקיי. אז יש תופעה מאוד מוכרת של שיימינג, שבעצם אומרים, הנה הבן אדם הזה, הוא מורה רוחני שקרן. הוא סתם חרטטן. ואני לא מדברת על דברים שיש להם בסיס בהוכחות, אני מדברת על שיימינג שהוא כאילו, היא השתמשה בצורת משולש, אז היא מהקבל. כאילו, דברים כאלה של לקחת עשייה של בן אדם, ופשוט לעשות לו שיימינג ברשת, בעיניי, זה דבר שהוא לא עושים אותו. גם אנחנו ראיתם עכשיו, אנחנו לא מדברים על אנשים ספציפיים, אנחנו מדברים על תופעה שקיימת בערוצים. זה לא משנה באיזה ערוץ זה. מה שמשנה זה התופעה. וברגע שבן אדם עושה שיימינג לאדם אחר, זה מעורר ממש חשד אצלי.
אני גם רוצה להוסיף, אנחנו מספיק כבר יודעים להשתמש באינטואיציה בשביל להבין מתי אדם מתנסח בתדר נמוך ומתי לא. יש הרבה מאוד ניסוח שמגיע מהאגו, ויש ניסוח שמגיע מהרוח. תנסו למצוא את הניסוחים שמסתכלים על התמונה הגדולה, שלא הולכים לאנשים עצמם, שמדברים על התופעה, שלא נכנסים לקטנות, שלא צריכים להוריד אחרים בשביל להצדיק את הטענה שלהם. זה דגל אדום מאוד מאוד, מאוד גדול מבחינתי, ואנחנו נדרשים לפתח ולתרגל את העין הבוחנת בתוך כל הטקסטים שאנחנו רואים.
נכון. דבר נוסף, דגל אדום בצריכת מידע, שימו לב שהמידע שאתם צורכים הוא לא ערוך, אוקיי? שלא, נגיד כמו בכתבה הזאת.
כמו על דנה.
בדיוק, כמו בכתבה על דנה. אנחנו ראינו צילום מסך, אנחנו לא ראינו מקור. תמיד שאני רואה צילום מסך, תמיד שאני רואה מים, תמיד שאני רואה ציטוט, אני הולכת לחפש את הציטוט, אני הולכת לחפש את המקור, כי אני רוצה לראות בעיניים שלי שזה לא ערוך בפוטושופ. אני רוצה לראות אם, סתם דוגמה, לא מזמן קרן פלס העלתה איזו תמונה שפשוט הייתה נראית כאילו לא עצמה. פשוט לא עצמה. ואז אמרתי, התמונה הזאת רצה, ואז אמרתי, בוא נעזה, אז היה, היא נראית כמו אביבית ברזור, אני צריכה לראות שהיא העלתה את התמונה הזאת. ואז נכנסתי לפייסבוק שלה, וראיתי שהיא העלתה את התמונה הזאת.
כן.
אז זה לא מספיק לראות תמונה שרצה ברשת. אתם צריכים לחקור. אל תתעצלו. אל תתעצלו, אתם רוצים לדעת מה האמת, תלכו, תחפשו את המקור.
כן, הרבה שנים היינו בעסוק.
צחיקה אותי, הרלה. זה ממש נשמע כמו לייעוץ למציאת בן זוג נכון.
אז אני אוסיף שהרבה מאוד, הרבה שנים האנושות הייתה בעצלות רוח. עצלות רוח זה אומר שאנחנו יושבים, אוכלים פופקורן ונותנים לאנשים ללעוס לנו את המידע, בין אם זה רב, או בין אם זה פוליטיקאי, או בין אם זה איזה איש בידור שמתווך לנו את המציאות, ותראו לאיזה עולם הגענו. אוקיי, תראו כמה שנים לא עשינו שום דבר, או שנתנו לשקר להתקיים, ולא הלכנו בעובי הקורה. אז עכשיו אנחנו בשנים, ובמיוחד שנת 2020, 21, 22, אנחנו בשנים שאי אפשר לשרוד בעצלות רוח. אי אפשר. ועצלות רוח אומר להתחיל לחקור, להתחיל לראות מה מפעיל אותי, להתחיל לראות מי אני בכלל, עם איזה מדעים אני מהדהד, במה אני באמת מאמין, ומה העולם שאני רואה לנגד עיניי.
נכון. נקודה חמישית, הצדקה עצמית.
זה מחזיר אותנו לשקופית הראשונה.
נכון, נכון, לגמרי. הצדקה עצמית זה אומר שאני עכשיו צורכת את המידע הזה, כי המידע הזה הוא תואם את האמונות שלי. נסו לשים לב, אם אתם כל הזמן צורכים מידע שהוא רק תואם את האמונות שלכם, אתם מובלים. אתם מובילים את עצמכם. זה צריך להיות פתוח לכל המידעים, גם למידע שהוא סותר לחלוטין את האמונה שלי, גם למידע שיגרום להקרסה פנימית מוחלטת של המידע שלי, אוקיי? לא מזמן אני הבאתי לפה הרבה ציטוטים של מרק פסיו, למשל, שהוא מדבר על החוק הטבעי. לא מזמן אני ראיתי שוב את הסרטונים שלו בראייה ביקורתית, ואני אמרתי לעצמי, רגע, כתוב לו משהו על הפודיום שהוא עומד עליו, אני רוצה לראות מה כתוב על הפודיום הזה, וראיתי אומני הוטלס, ייל, ניו הייבן. ואז נכנסתי ואמרתי, אוקיי, מה זה המקום הזה? זה כתוב לו כל הזמן על הפודיום, אני רוצה לראות מה זה. ואז ראיתי שזה קמפוס של אוניברסיטת ייל, ואמרתי לעצמי, רגע, למה שהסרטון הזה, שהוא סרטון שמדבר על חשיפת שקרים של כתות סודיות וגילוי של העקרונות הבסיסיים שעל פיהם פועלים העולם, למה שייל, שאני יודעת שאוניברסיטאות...
יערכו סמינר של כמה שעות על זה.
לא הגיוני. למה שהם יתנו לו את הבמה? אז יש סברה שאומרת שבעצם זה, הוא שכר את האולם הזה, וזה לא משהו שהם כאילו מימנו, פשוט שכר את האולם הזה. אוקיי. אחר כך בדקתי בגוגל מפס, וראיתי שעל הקמפוס יש ממש ציור של פנטגרם. ממש כאילו...
בשבילי המדשאות.
כן, בשבילי המדשאות, והסתכלתי גם ליד, ולא ראיתי ליד דברים דומים. ספציפית שם, על הקמפוס הזה, יש כל מיני ציורים גיאומטריים שמאוד מזכירים פנטגרם, גם גרם לי לתהות. ופשוט התחלתי לחקור, וגם המידע שאני עצמי צורכת, אני... מעבירה עליו ביקורת, כל הזמן מעבירה עליו ביקורת, כי כמו שאמרתי קודם, אנחנו נמצאים בקו האש, כמתעוררים, אנחנו סובלים מהכי הרבה פייק ניוז.
כן, ומפה אנחנו הולכים אולי לנשק האולטימטיבי של הפייק ניוז, ושל כל הדבר הזה שנקרא אולי מלחמת גוג ומגוג, מלחמת הגיגים, מלחמת מידעים, וזה הטכנולוגיה. אל תעשה לך פסל ותמונה, כי התמונה יכולה לשקר לך בפרצוף, וזו הטכנולוגיה שנקראת CGI, Computer Generated Imagery. אנחנו הרבה פעמים רואים... אולי סרטונים חדשות, אולי סרטונים שמטוסים נכנסים לבניינים, אולי כל מיני תבלינים של סרטונים מסוימים, או אולי בן אדם שמדבר, אבל זה לא הוא. אנחנו נראה לכם עכשיו שני סרטונים שלי גרמו להיות למיינד בלואינג, והם הראו לי עד כמה אין לנו בכלל את הכלים מול הטכנולוגיה המטורפת הזאת, שנותנת לנו בכלל את הסברה ואת המוזיקה ואת הניואנסים הקטנים של הפנים לחשוב שזה אמיתי. אז אנחנו נראה סרטון ראשון, שהוא יוקרן, זה בלופ כי הוא מאוד קצר, אז פשוט נחליט מתי להפסיק, שאת יכולה גם להקרין אותו. זה בן אדם שרץ בבניין בוער, וממש מראים את עבודת העריכה שנעשית.
יאללה, בואי.
זה דעתי שומעים אותנו? לא שומעים אותנו, לדעתי.
לא שומעים אותנו.
לא, בעצם כן שומעים אותנו. אז הם יכולים לראות את עבודת העריכה המטורפת שנעשית, הבן אדם הולך, הנה, זה הבניין לפני, ואז בעבודת העריכה, בפוטושופ, או באינדיזיין, או ב... לא יודע מה, בתוכנת העריכה מאוד מתקדמת. פשוט רואים את התבלינים. עכשיו, תארו לכם שאתם, כן, עכשיו, תארו לכם שאתם במהדורת חדשות, או בארגון מסוים שמנסה להציג משהו, הוא יכול בעצם לערוך סרטונים כאוות נפשו מבלי הצדקה או צורך להוכיח אם זה אמיתי או לא, כי אנחנו לא שואלים את השאלות בכלל. וזה משהו מאוד מאוד מטריד שכולנו צריכים לשאול, לא רק במהדורות החדשות שאנחנו רואים, אלא גם בכלל בכל המידע שאנחנו צופים בו, הן בטלגרם והן במיינסטרים.
נכון.
הסרטון השני, כן, הסרטון השני שנראה, פה אנחנו לא נדבר, אבל אנחנו ניתן לכם ככה לספוג את האווירה, רואים את מורגן פרימן, שזה שדרן... שחקן שיש לו גם את הפרסומת למזגנים, controlling the weather, ויש לו גם סרטון כזה מאוד, שיחה קול כזה מאוד בס, מאוד מרגיע, מאוד אמין, אפרופו אמין, ואנחנו רואים מישהו מתחתיו, בחלק התחתון של המסך, שהוא מדבר לעצמו, הוא נראה אחרת לגמרי, והמחשב עושה באופן אוטומטי שכפול לכדי התמונה של מורגן פרימן.
יאללה, בוא נראה.
I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see?
כן, ברוכים הבאים לעידן שבו הכל שקר, שבו שום דבר לא נכון, שבו אנחנו צריכים ללכת במדבר בתוך מציאות סינתטית ולברור ולנפות מה אמיתי ומה לא, ואת זה אנחנו עושים בעזרת שני כלים חשובים, לב ועין שלישית. כלומר, לב והאינטואיציה שלנו. מה אמיתי? האם זה שהפוליטיקל אומר לי כך וכך וכך זה נכון? האם זה שאותו איש בידור או איש תקשורת שיש לו מיליונים של עוקבים באינסטגרם, זה אומר שזה נכון? תמיד, תמיד, תמיד צריך לחזור אחורה, וזאת התקופה שבה הסמכות החיצונית קורסת. נגמר. אין גורים, אין פוליטיקאים, אין אנשי תקשורת, כלום, נדה, יש רק את עצמכם. את עצמכם ואת האנשים שהולכים איתכם במסע, וזה על בסיס הרטט המשותף. הרטט המשותף זה האמונות, זה איך אנשים מתבטאים, זה מה אתם מרגישים שאתם נמצאים ליד אנשים, מה אתם מרגישים שאתם נחשפים למידע חדש. האם זה מול פחד או מול או אהבה או אשמה? עכשיו אנחנו נדבר על זה בתוך, בשקופית המסכמת בעצם.
נכון, אני רוצה גם לתת איזה דגש קטן כן. לרגש.
כמובן.
כי אני עכשיו קוראת ספר שנקרא להיות ראוי של עמיתי מגד, והוא בעצם מעלה שם את ה... הוא בעצם שובר איזושהי אמונה רווחת, שכאילו כן. רגש זה הסמכות העליונה, ואי אפשר להתווכח עם רגש, כן. אוקיי? כי גם רגשות הם אמצעי שליטה.
בוודאי.
ואפשר נכון. לשלוט בנו באמצעות הרגש שלנו, והוא כותב שם איזה משפט שמאוד תפס אותי, ש... רגשות יכולים להיות כמו עדשה מלוכלכת שדרכה רואים את המציאות. ואם אתה מרגיש לא ראוי, זה לא אומר שאתה לא ראוי. אתה יכול להיות ראוי, באמת, ראוי לאהבה, ראוי לטוב, ראוי להנאה, ולהרגיש לא ראוי. וזה שזה מה שאתה מרגיש, זה לא הופך את זה לנכון. כי יש צדק אובייקטיבי. הוא מדבר על מושג שנקרא צדק אובייקטיבי. כל תינוק שנולד מגיע לו יחס. תינוק שלא קיבל אוכל טוב, שלא קיבל תשומת לב, שלא קיבל אהבה, אז יש פה חוסר צדק אובייקטיבי. זה לא משנה אם התינוק הזה הוא צרח מלא, או שהוא היה תינוק רע, או שהוא היה תינוק טוב, הוא היה יפה או מכוער, לא משנה מה. אז גם לרגשות שלנו צריך לפתח מודעות לזה,
כן.
שהם יכולים לעבור איזושהי מניפולציה.
לגמרי.
אז גם להיות ערים לנושא הזה.
נכון מאוד, בעצם האינטלקט שלנו גם הוא מפעיל את הרגשות, וכדי שנוכל לראות אם הרגשות שלנו הם שלנו או לא, אנחנו צריכים קודם כל להיות רגועים. נכון, להיות רגועים, להיות בטבע, להיות עם אנשים שאנחנו אוהבים, שלא עושים לנו מניפולציה, ואז לראות אם באמת הרגשות שעולים, זה רגשות שעולים מן הרוח, מן הנביאה הפנימית שלנו שהיא אנחנו.
נכון.
אז בואי נסכם אבני דרך בתהליך החקירה שלנו.
יאללה. אנחנו בעצם נותנים לכם עכשיו כלי נשק.
כן.
למלחמה.
מציידים אתכם בקיט שאף אחד לא רוצה שתדעו, במיוחד לא בשנים של בית הספר.
אוקיי. אז אבני דרך בתהליך חקירה. קודם כל, הצלבת מידע. מה זה אומר? זה אומר שאם ראיתי עכשיו כתבה מסוימת, בוא נראה אם היא הופיעה בעוד מקומות. בוא נראה אם זה לא רק מקור אחד, כי לרוב האמת היא נוטה להתגלגל ולהתפשט ולהגיע לכל מיני מקומות. אם הפיסת מידע הזאת הוצגה במקום אחד בלעדי וזהו וזה רק שמה, זה לא אומר שהיא לא נכונה, אבל זה קצת מעורר חשד.
נכון, אנחנו מאוד התגמנו את זה בפרק 19 על הילדים, אנחנו הראינו כתבה מהמיינסטרים, מתוך, גם מתוך כאן או ישראל היום, על זה שהנסיך וויליאם מתנקר לנסיך אנדרו, הוא בעצם אומר לו, כדאי שתרד מהפעילות הציבורית, בגלל שאתה נחשד בפדופיליה. ושלוקחים את המקור הזה שנמצא במיינסטרים, יחד עם מקור אחר שנמצא בנטפליקס למשל, שסוקר את ג'פרי אפשטיין ואי התענוגות ואת אי האורגיות ואת המפעל הסחר בבני אדם, יחד עם כל מיני מידעים אחרים שמדברים על סחר בילדים, אז מקבלים תמונה של מציאות.
נכון. קודם דיברנו על זה, קונטקסט, ההקשר, באיזה הקשר הדברים נאמרו, תמיד לבדוק את ההקשר של הדברים, כי פייק ניוז, חדשות כזב, לרוב מוציאים אותם מההקשר, ואז מביאים את המידע הזה בהקשר אחר. אז אבן דרך מאוד חשובה לבחון את הקונטקסט שבהם נאמרו הדברים. פחד מול אהבה. מה המסר העיקרי שאתם חווים, לא רק מרגישים ברגשות, אלא רואים בעיניים, שומעים באוזניים, תשתמשו ממש בכל החושים שלכם, כדי לנסות להבין מה המסר העיקרי שעובר. האם הבן אדם שעכשיו מעביר לי את המסר הזה, הוא מנסה להפחיד אותי? או שהוא מנסה לייצר אהבה ואחדות.
כן, אני גם אוסיף שלילו שצופה אדוקה, שיש לה גם ערוץ שנקרא מסרים מהבריאה, אמרה בהקשר הזה שמידע שמרחיק אותנו מהאהבה, בעצם מרחיק אותנו מעצמנו.
וואו, מהמם.
אנחנו נשים לינק לערוץ שלה בדיסקריפשן.
טוב שאני אזכור את זה אחר כך. וגם את זה קצת אמרתי קודם, שימוש בכל הכלים שברשותי, שזה אומר לא להצליב רק את המידע, להצליב את החוויות שעולות מתוכי, גם את החושים, גם את התחושות, גם את האינטואיציה, גם את המחשבות, גם להתייעץ עם אנשים אחרים, זה גם ממש בסדר, להתייעץ עם חברים, להתייעץ עם אנשים שמעניין אתכם לשמוע מה הדעה שלהם לגבי מידע מסוים.
נכון, ככל שאנחנו יותר משתפשפים בתהליך החקירה, הסמכות הפנימית שלנו הולכת ונעשית נוכחת. תקשיבו לה.
נכון.
הסמכות הפנימית זה האינטואיציה, זה אותה בת קול, זה הקול האלוהי שבסוף נמצא ומשתקף דרכנו אחרי שאנחנו מנפים הכל, ובשביל זה אנחנו צריכים להיות כלי,
נכון.
כלי שהוא מספיק כנה ואמיץ כדי להגיד וואלה, האמונה שחשבתי לפני שבוע כבר לא תקפה, כי גיליתי משהו אחר שמרגיש לי יותר נכון.
נכון. טוב, אנחנו קצת קצרים בזמן, אז אנחנו ממהרים.
כן.
ניסוח, שימו לב לניסוח, שפה שהיא נעימה, שפה שהיא לא מתלהמת, שיש כבוד, שיש סבלנות, שיש אכלה, שיש רצון באמת אמיתי לשלום ולאחדות. מסרים סמויים, שימו לב למסרים סמויים, כמו בדוגמה שנתתי קודם, על מה כתוב על הפודיום,
נכון.
איזה לוגוים אנחנו רואים, איזה סימבולים אנחנו רואים, שימו לב למסרים הסמויים שיש בתוך המידע שאתם צורכים.
אני אוסיף, סמכות פנימית זה שלצבור עוד ועוד ידע לא ישנה את המציאות. לפני שמקשיבים החוצה, כדאי להקשיב קודם כל פנימה. אחרת מאבדים איזון, זה גם מה שלילו שכתבנו בקבוצה, שאני מאוד מאוד מסכים עם זה. והדבר האחרון זה לחקור ללא אשמה, הציטוט שלמדתי ממך, הרבה דברים שאנחנו מאמינים בהם כרגע, עשויים להתברר כטעות. לאורך הדרך נתקל במידעים שיערערו אפילו את האמונות שבזכותם התעוררנו.
ציטוט מהמם, הוא לא שלי, אני רק רוצה להגיד, של אפרת וולסון,
okay.
וציטוט מהמם, באמת, למידה ללא אשמה, אנחנו לומדים דברים שאנחנו אולי מצטערים שעשינו, מצטערים
כן.
שפעלנו ככה, וזה בסדר, אנחנו
ופה חמלה. מתפתחים. חמלה, נכון. חמלה, 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 אנחנו עושים טעויות, אנחנו פה בפלנטה טרץ, שהיא חתיכת, חתיכת משחק מחשב שנקרא כיצד התודעה בהצלחה.
כן.
אז אנחנו...
אז אליזבת.
כן, לא, לפני, אנחנו מסיימים במם.
נכון.
עוד מם חמוד.
נכון, יש לנו עוד מם חמוד, שהוא קצת... הפוך מהאמירה המפורסמת של טום הנקס שאומר seeing is believing, אז פה they say seeing is believing, but the opposite is truth. Believing is seeing.
אומרים, ככל שאנחנו מאמינים, רק אחרי שאנחנו מפרקים את המציאות ומאמינים בעצמנו, רק אז אנחנו רואים תדרים, פתאום מה שאמרת על מרק פסיו, שראית, הקשבת לדברים בעין ביקורתית, ורק אז יחד לראות
נכון.
את הדברים האלה. וזה תהליך שקורה, אנחנו צריכים להקל, זה כמו, לילוש גם אומרת לי, אחרים, כמו בופה. אנחנו כרגע נמצאים בבופה ענק. יש פה את טראמפ ואת קיו ואת סיופים כאלה, וכל מיני מאכלים או מידעים שאנחנו צורכים. ובסוף אנחנו יכולים לבחור האם להביא את זה לצלחת. אנחנו גם יכולים להחליט לאכול, להקל את זה ולהרגיש שזה ממש ממש לא מתאים לי, ולא לאכול את זה שוב.
נכון.
ובסוף אנחנו מרכיבים איזושהי סעודה אישית, שגם משתנה עם הזמן, כי גם אנחנו משתנים.
נכון. אז בעברית הם אומרים שלראות זה להאמין, אך ההפך הוא הנכון, להאמין זה לראות.
כן.
רק בסיכום.
כן. ואין כמו אליזבת לסיים את הסרטון שלנו.
נכון, אנחנו נראה סרטון ממש קצר של איזה דקה וחצי כן. נראה לי, שעשיתי לו כתוביות, אז חבר'ה, כתוביות ראשונות שלי.
לגמרי, לגמרי, אם אתם רוצים, כנסו לאתר קאפ סיפי ווינג.
קאפווינג,
אני שמעתי עליו היום פעם ראשונה, מדהים.
נשים קישור. ואחר כך אנחנו נשמיע שיר. בדרך כלל אנחנו רק שמים קישור לשיר, אבל אני ממש אהבתי את השיר הזה, וזה של יוצרים ישראלים, אז אני שלחתי להם הודעה בפייסבוק, ושאלתי אותם אם אפשר להשמיע את השיר שלהם בסוף הפרק, והם אמרו לי שכן.
להקת רבע לאפריקה.
כן.
תודה רבה לכם.
תודה רבה לכם. אז אליזבת ושיר, ואז אנחנו סיימנו.
כן, תודה רבה שהייתם איתנו.
תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
אנחנו כבר עם אליזבת, ישר נלך לרבע לאפריקה בעצם, נכון?
כן.
אליזבת, כל מיני נוספת מיותרת, עקבו אחריה, היא מהממת.
אין על אליזבת.
עם סיבה שאלה, כמובן, גם עליה, וגם עלינו. תודה רבה שהזמנתם, שהשתתפתם. נשמח מאוד לפגוש אתכם בטלגרם שלנו, נשים אותו בדיסקריפשן, ואם אתם לא רוצים, פשוט תחפשו אותנו בטלגרם.
נכון. יומנו של מתעורר ושומר את התדר, פשוט חפשו אותנו.
שיהיה לכם אחרי של שבוע, בהצלחה בתוך מסע החקירות האישי והקולקטיבי.
אוהבים אתכם.
אוהבים.
When you don't choose a side, you stop feeding the system. And you liberate yourself with all doors open. And one more time. When you don't choose a side, you stop feeding the system and you liberate yourself by leaving all doors open. And you fucking deserve that. I don't care what society has to say, or your family, or your friends, or that little nagging voice in your mind. You deserve freedom. You deserve sovereignty. And freedom, my friends, does not, I repeat, does not come from the choices that you make. You will never find freedom by making a choice. You will only find freedom by understanding that you don't have to make a choice. As always, I will see all of you in the fifth dimension. Thank you for being here.
Fake news, תפתח את הפה שלך, השלך מבשר לך, אז תשכח מלילות ותמלא את הכל.
פותח את העיתון, נופל לי הסימון, הבלבלה בא להרבב לי את המחשבות ואין שום היגיון, סביב השעון חדשות כאילו מרגשות לגמרי הזויות, תקליט זרות שחוזר על דף של מסרים, אוכל לי את הראש, בטח למישהו יש אינטרס פה, אני מתנדנד כמו בובה על חוט, אוהב שנשלט בהלכות והרואה כלום לא רואה. איפה האמת? פייק ניוז, תפתח את הפה שלך, עוד ניוז השף מבשר לך, פייק ניוז זה על השולחן שלך, אוכלים גם המשפחה, תשכח מלראות ותמלא את הכל. איפה האמת? יש אנשים שאומרים שיש כאן חייזרים, בינינו הם חיים מאחורי הקלעים, זה הם מנהלים פה את העניינים, שמעתי על הניבות אליטה עולמית, חותמים על התוכנית מכל כיוון סיפורים, כולם מבולבלים ומה עם התכלית? אז איפה אני? מה לי ולכל זה? עוד מתנדנד כמו בובה על חוט, חושב על מי שמנהל בעל חוט, והרואה שוב לא רואה. פייק ניוז, תפתח את הפה שלך, עוד ניוז, השלט מבשל לך, זה על השולחן שלך, אוכלים גם המשפחה, אז תשכח מלראות ותמלא את הכל. פייק ניוז, תפתח את הפה שלך, עוד ניוז השף מבשל לך, פייק ניוז זה על השולחן שלך, אוכלים גם המשפחה, אז תשכח מלראות ותמלא את הכל.